שלום וברכה, אנחנו לומדים על פורים. תודה רבה על המים. זה של מחשב, זה לא... לא... לכאורה, זה לא כל כך מובן, למה אנחנו כל כך שומרים טינה לעמלקים? יש מצווה למחות זכר עמלק, ואנחנו כל השנים נלחמים נגד עמלק, ובפורים דופקים שם על הרצפה, ויש אנשים עושים איזה מקצוע, איך להריש על עמלק. על מה? זה שאתה היית עייף ויגע ולא רואה ולא יראה אלוקים, ואז הם זנו אחריך, והם... אוקיי, אבל מאז עברו 3,000 שנה, 3,300. נכון, עשו משהו לא טוב, לא בסדר, אבל למה אנחנו כל כך... נותרים להם וזוכרים להם כל הדברים הרעים שהם עשו, בסדר, זה עבר זמן. אולי נסלח להם, למה שלא? פשוט... כאילו, למה אנחנו כאלה נקמנים לעמלקים? בסדר, לא, הם כבר בעצם בתור עם, כבר לא קיימים. למה זה קפדנות כל כך, והעוצמה כל כך, והתורה מצווה לי? אלא, ברור שאנחנו נלחמים לא על אותו מעמלק שחי לפני 3,300 שנה, ועשה לנו שם צרות. אלא, המלק חי ופועל גם היום. המלקים זה לא עם. אנשים בטעות חושבים שהמלאק זה שם עם מסוים, אבל עם הזה כבר לא קיים, זהו, אין המלאק, זה שם... המלאק זה ישות מטאפיזית, שהיא יכולה לשנות, לעבור מעם לעם, מקבוצה אתנית אחת לקבוצה אתנית אחרת, או להיות בלי זיהוי לאומי או אתני כלשהו. עמלק זה בעצם כוח שנמצא באימות עם כוח של ישראל. ואנחנו ננסה היום להבין מה מאפיין עמלק ולמה אנחנו נלחמים איתם. רק נזכיר שבעצם כשאנחנו מדברים על המלחמה נגדם, מדור דור, כל התקופות, מה שאחד הדברים שמאפיינים מאוד את עמלק זה שהם מוכנים לנסות להשמיד את עם ישראל, גם במחיר חייהם עצמם. אנחנו יודעים, ואתם בטח גם שמעתם על זה, שרוב העולם כנראה הם אנטישמים גדולים. כל מיני, יש הרבה הרבה אנטישמים. אבל כמעט כל האנטישמים שיש בעולם, הם אנטישמים טיפשים. למה טיפשים? כי הוא לא באמת אנטישמי. הוא שמע בטלוויזיה, חבר שלו אמר שיהודים הם קמצנים, או שהם עשירים, או שהם מגילים, או שהם שם, עושים כל מיני... ואז הם הרגו את אלוהים, צלבו את יושקי. ולכן אנחנו לא שונאים אותם. יש כל מיני, אבל אנשים בעצמם לא יודעים למה הם שונאים את יהודים. זה דבר, יש הרבה מחקרים על זה שהאנטישמיות זה דבר אי-רציונלי. יש ספר כזה, כתב אותו חוקר אחד פול יעקב, ככה נקרא אנטישמיות, וכל הספר הוכחה שאנטישמיות זה דבר אי-רציונלי. מבוסס על הרבה מחקרים, כל המחקרים שם, הוא ניסה לסכם אותם. אז למה הם אנטישמים? טיפשים. אבל יש אנטישמים שהם רציניים, שזה עניינם, שהם מוכנים למות בשביל להזיק לישראל. כמו שהיה המלאק הראשון, אתם זוכרים, חז"ל אומרים שכשיצאנו ממצרים, למשל, היינו כמו אמבטיה רותחת, והוא בא וקפץ לתוך האמבטיה, כולו נכווה ונשרף והכל, אבל, וקפץ החוצה, אבל האמבטיה הוא קירר. אז זה דבר שהוא מאפיין את המלאק. הם מוכנים למות בשביל להזיק לישראל. כוח כזה. ודוגמה לסוג כזה של המלאקיות. אנחנו רואים את זה בגרמניה הנאצית. אתם ודאי שמעתם שיש הרבה תהיות בין ההיסטוריונים למה היטלר התחיל מלחמה עם ברית המועצות דאז. כן? הרי תבינים, מבחינה רציונלית לא מובן, לא ברור דבר הזה. גרמניה בשנת פתיחת המלחמה עם רוסיה, גרמניה הייתה 90 מיליון איש, ואצל רוסים היה 180 מיליון איש. פי שתיים אוכלוסייה, פי שתיים טנקים, פי שתיים מטוסים. הכל פי שתיים. רוסיה הייתה מדינה הרבה יותר חזקה מגרמניה באותה תקופה. עד היום, כל העולם משתמש, כבר עברו מאז 80 שנה, משתמשים בקלצ'ניקוב. זה הנשק, הקומנדו ישראלים בארץ, יש כאלה, כאלה יחידות שמשתמשים בקלצ'ניקוב, כי זה יותר טוב עם M16. וטנק T-34 של רוסים, הוא טנק בין הכי טובים בעולם, אז באותה תקופה וגם היום. T-90 זה המשך של T-34. גם המטוסים, מיג 31 היום, אז היה מיג אחר, זה מעצמה, רוסיה, מדינה הכי גדולה בעולם מבחינת השטח. אתם יודעים, אי אפשר היה לכבוש רוסיה טכנית, כי גם אם גרמנים היו נכנסים וכובשים והכל, רוסים הולכים אחורה, 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 עד הרי אורל, ואי אפשר לפרוס צבא שלך על השטח כל כך ענק, כי אתה נהיית מאוד פגיע, כי באים לך מצדדים ומחסכים. אז אי אפשר לעשות את לכבוש רוסיה צבאית. אז למה הוא עשה את זה, היטלר? לא מבינים מה המניע שלו. וגם כל מיני התנהגויות מוזרות. אז נגיד, יש לו אג'נדה, הוא רצה לכבוש את כל העולם כולו, ואין לו מספיק כוח צבאי. אז בהתחלה הוא בנה הכל על תוכנית ברברוסה, זה נקרא, היה בליץ קריג, מכה אחת, פגע בשם כוח גדול ברוסים שהיו מרוכזים בגבול. אבל מה אחר כך? הרי ברור שזה אי אפשר במכה אחת לגמור הכל. וכשאתה מבין שכל חייל במצב כזה הוא חייל מאוד מאוד משמעותי, עד כדי כך, אני חושב שיש לי פה אולי, אני חושב שיש לי פה תמונה, שהם היו מגייסים ילדים, נוער, בקראת סוף המלחמה, היו מגייסים היטלר יונגר. נוער גרמני בני 16 בערך, שולחים אותם לשדה קרב. הנה, זאת התמונה. אולי אני, אם אני יכול להגדיל אותה, אני לא יודע אם... הנה. אתם רואים? נער, ילד, על התמונה. ועל ידו מי עומד? תסתכלו מי האנשים על ידו, תראו את האיש הזה. אתם רואים? הם זקנים, בני 60 היו מגייסים לצבא. זה גבלס, עם השמו, הוא עומד עם הילד הזה. אתם מבינים, לא היו להם מספיק אנשים. אבל לשמור על יהודים באושוויץ, הם שלחו 10,000 חיילי אס-אס, שאלו חיילים היו הכי טובים שיש בגרמניה, ואפן אס-אס, שהם היו הטובים ביותר, היו להם. למה? למה בכלל להתעסק עם יהודים? אתם מבינים, באושוויץ היה שם בסביבות פלוס מינוס 3 מיליון, זה לא רק אושוויץ, זה בירקנאור, ועוד יש שם כמה מקומות ביחד, טרזנשטאט, בסך הכל היו שם בסביבות 3 מיליון. אתם מבינים, בשביל, היו כאלה גם שעברו בתוך אושוויץ, חיו שם 4 שנים, 3-4 שנים, חיו. זאת אומרת, הם אכלו משהו. אז נכון, אוכל מינימלי ורעה והכל הכל, אבל היה אוכל. גם אם אתה נותן לכל יהודי באושוויץ, תפוח אדמה אחת ליום, נתנו יותר. אבל נגיד, תפוח אחת אדמה ליום, כפול 3 מיליון, תבינים שצריכים שם טונות אוכל כל יום, בשביל מה הוא צריך לבזבז כוח הזה ליהודים? אתם זוכרים שהיה להם שם גדירות תיל של, עם חשמל, נכון? שמישהו נוגע מת מגדירות תיל? צריך לספק שם חשמל. 24 שעות, 365 יום, במשך 4 שנים. אתם יודעים שזה בזבוז, אם אתה נמצא בשיא המלחמה, למה לך לבזבז את הכוחות הללו? רכבות, להביא יהודים לשם, להתעסק איתם, זה רק באושוויץ 10,000 חיילים. ובטריבלינקה, ובמיידנק, וכל זה. למה? אז הם אמרו, לא, כן, אבל ודאי שגם הגרמנים עצמם, ודאי ששמרו, הצוות היו אוקראינים. אוקראינים, פולנים, אבל מעליהם מעטפת זה נאצים, גרמנים, והאליטה. ושוב, למה להתעסק בזה בשיא המלחמה? באמצע שיא המלחמה, הוא שולח 100,000, היטלר, שלח 100,000 חיילים לאפריקה. בראש הצבא הזה של 100,000 חיילים, עמד פלדמרשל, אחד הטובים ביותר שהיו בגרמניה, ממש הטופ של המפקדים, טובים ביותר, קראו לו ארווין רומל. רומל, כולם הכירו שם הזה, זה היה שם דבר, רומל. הוא באמצע מלחמה מוריד אותו משדה קרב שהיה ברוסיה, הוא היה שם נלחם, מוריד אותו משם, שולח לאפריקה, מאלף חיילים, כולל טנקים, כולל מסעיות, זה לא ברגל, כן? כולל מטוסים, הכל היה לצבא קטן. אותו דבר הוא עושה את זה גם שולח לרומניה. 100,000 חיילים. למה? אז היסטוריונים רוצים על פי נתונים שעכשיו אמרתי לכם, לומר שהוא היה חולה נפש. מטורף, פשוט, מטורף. יש היסטוריון כזה, וולטר לנגר, הוא כותב דוח, הוא היה זה שכתב דוח למודיעין ארצות הברית. אז הוא כותב שם בדוח שהוא חושב שלהיטלר יש פרנויה. ואחד הפסיכולוגים הכי גדולים שאותה תקופה, אריך פרום, כותב שהוא היה חולה נפש. היה, כתב חוברת שלמה, הוכחה, ניתוח, מקרה קליני, ככה הוא קורא לזה, והוא מנתח את האישיות שלו, הוא חולה נפש. מה שאני אומר, שהם פשוט טעו בקונצפציה, כי הם חושבים, היסטוריונים חושבים במונחים מטריאליסטיים, במונחים חומרניים, רציונליים בלבד, ולכן הם קוראים לו, חושבים שהוא היה מטורף. אבל אם אנחנו נבין שהוא שהייתה לו קונצפציה אחרת לגמרי, אז הכל, כל מה שהיטלר עשה, זה היה הגיוני, מדוד, חכם מאוד ורציונלי. אני לא מכיר את זה. אולי. כמה שידוע לי, לא היו לו בעיות נפשיות. הוא התנהג בצורה כזאת מאוד אימפולסיבית, התנהגות כזאת, אבל תרופות פסיכיאטריות, לא מכיר. אבל אם יש לך, תספר לי, זה מעניין אותי. בכל אופן, מה, אז למה הוא כן רצה לעשות את כל מה שהוא עשה, כל הדברים הללו? זה בגלל שהוא חשב את עצמו שהוא נלחם עם הרוע העולמי שזה יהודים. מטרה שלו זה לא היה לכבוש את העולם כולו, כמו שהיסטוריונים מציגים את זה של לעשות רייך השלישי, אלא להשמיד יהודים. אם אתה מבין שמטרה שלו להשמיד יהודים ולא מלחמה עם ברית המועצות לנצח אותה במלחמה, אז הכל יעמוד במקום, הכל יהיה הגיוני מאוד. מה למשל? הוא שולח חיילים הטובים ביותר, אס-אס, מה שאמרתי קודם, ואפן אס-אס, לשמור על יהודים. ודאי, כי זאת המטרה העיקרית. הוא פותח במלחמה עם מדינה פי שתיים יותר גדולה ממנו, יותר חזקה ממנו פי שתיים וכל זה. נכון, כי המטרה שלו לא לנצח את המלחמה הזאת, אלא להרוג יהודים שנמצאים בברית המועצות, באוקראינה, בבלרוס, ובחלק המזרחי של, של ברית המועצות. מוסקבה, לנינגרד, שם, מקומות האלה. זאת המטרה. לכן, והוא מצליח במטרה הזאת מצוין, לכן הוא כובש פולניה, כי שם יש הרבה יהודים, ולכן הוא שולח הפלדמרשל הכי טוב שלו לאפריקה, למצרים, כי משם הוא יכול להיכנס לארץ ישראל ולהרוג פה חצי מיליון יהודים שגרים כאן. ולכן הוא שולח עוד 100,000 חיילים לרומניה, כי שם גם ריכוז גבוה של יהודים. כן, 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 כן. אני שמעתי על זה, אבל אם יש לך חומר על זה, תספר לי, כאילו זה מעניין אותי מאוד, נכון. כן. לרוסיה? לא, הם היו... אוקראינה, זה קייב, שם הוא עשה בבי יער, ושם בבת אחת הרג שם 1,000 יהודים. אוקראינה, בלרוס, שזה גם הוא כבש את מינסק וכל המקומות הללו, ואת החלק של מוסקובה ולנינגרד, שם גם היו ריכוזים גדולים של יהודים. וכל השאר לא עניין אותו, לכן הוא לא ניסה הלאה. כן. לא הלך לשם. ופולניה. כן, כן. רומניה שם שלה, בדיוק. זה, מה? לא עניינו אותו, נכון. נכון, לכן הוא לא הלך לשם. לליטה הוא הלך, ליטה, אסטוניה, שם היו יהודים. לטביה. עכשיו, כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו מבינים שהוא גם מוכן לשלם מחיר מאוד כבד בשביל להרוג 6 מיליון יהודים. 10 מיליון גרמנים נהרגו במלחמת העולם השנייה, 10 מיליון גברים צעירים מגיל 18 והלאה, כן? את מי הוא הרג 6 מיליון? חצי מזה היו נשים. חלק גדול משם היו זקנים. היו ילדים קטנים. הם לא אפקטיביים מבחינה לאומית למלחמה, אבל הוא בשביל 6 מיליון יהודים מכל הסוגים, היה מוכן להקריב הטופ של 10 מיליון גרמנים. למה? וזה הכוח המטאפיזי. זה הכוונה למשהו מה שמוביל אותו, מה שדוחף אותו, זה שאלה על דמות האדם. מי זה האדם? איך אדם, מין אנושי, איך הוא ייראה? מי זה? הוא ראה את עצמו ככוח שההשגחה שלחה אותו ללחם. השגחה זה היה, תסתכלו, אני אראה לכם פה, היה לו אמונה באל שנקרא, עבודה זרה שלהם, של הגרמנים הקודמים, זה מה שאתם רואים עכשיו על המסך, זה אבזם של חייל גרמני ממוצע, רגיל, של כתוב באבזם הזה, תסתכלו פה, גוט מיט אונץ. הם מייצגים כוח אל. היו להם אמונה באל ווטנג. יש אל צפוני זה, והם מייצגים את ה... הוא וחשב שהוא נביא של אל, של אל הצפון, אל הקרח. ולכן הוא לא פחד מהקרח של רוסיה, כי הוא יכול לנצח את קרח. היו לו כל מיני דברים אקולטיים, זו עבודה זרה. הם התייחסו לאס-אס, כאילו הם, אס-אס זה, כאילו הם כהני דת שלהם. ומה שהם עשו במחנות ריכוז, הם חשבו שזה כמו שהם מביאים קורבנות, מביאים יהודים, שורפים אותם בקורבנות. תסתכלו אצלכם, זה מופיע במקור 3. אומר ההיסטוריון, ניקולס קלרק, הספר נקרא השורשים הקולטיים, כלומר של עבודה זרה כזה, הקאוט, של הקאוט זה מין כזה כוחות מיסטיים של נאציזם. להימלר, כלומר הימלר זה ראש אס-אס, כן? זה החבר הכי קרוב של היטלר, קוראים לו הנריך הימלר, והוא חושב על עצמו, על אס-אס בתור דת, תסתכלו. אס-אס was itself a religion, and its member postulated its priesthood. זאת אומרת, הוא ראה את עצמו כדת, האס-אס כמו דת, והחברי אס-אס כמו כהני דת שלו. Many SS rituals were occult in nature. הם היו שם כל מיני תקסים אקולטיים בתוך SS, והוא היה מאוד מעורב באסטרולוגיה, באקולטיזם, והיה מציג את עצמו כאילו הם המשך של, כתוב פה ביטוי כזה, and much of the SS prepared in the death camps bore Hitler, מה שהם עשו במחנות ריכוז, bore Himmler Syrian stamp. Syrian stamp זה הטבעה של כאילו כוח רפטילי. הוא כאילו, אנחנו ממשיכים כוח של נחש, רפטילים. ככה הם קראו לעצמם גם. היו להם שם יחידה כזאת, שהיו... זה הרעיון, זה הכוח מסוג זה, מטאפיזי. כן, גם הצלב קרס, זה סמל דתי, זה סמל הודי דתי, הודי, איראני, מה שהם קוראים לעצמם אי-ארים. מה זה ארי? מה פירוש מילה? פירוש של מילה ארי. איראניים, זה השורש של המילה, ארים, איראנים. הם ממשיכים של פרס, של, של, של אמן, של מה שאנחנו עכשיו נמצאים. עוד שנייה אחת. כן, מה אתה אומר? כן, נכון. כן, נכון, נכון. גם הסוואסטיק, זה כאילו לא סוואסטיק, המול יד, זה מרומא, כן. והרומאים הם גם צאצאים של עמלק. הם רומאים הם של עשיו, והנכד של עשיו, עמלק. כן, נכון. ברוך השם. בכל אופן,
של האל הזה. כאילו גם למה דווקא היהודים?
כן, נכון. למה דווקא, אולי דבר אחרון אני אגיד לכם בנושא הזה. היטלר, לפני שהתאבד, הוא כתב מכתב צוואה. כן, כן. זה מכתב צוואה שבא בהתחלה, הוא נותן שם, אני קראתי את כל המכתב הזה פרטי פרטים. בהתחלה הוא נותן שם תפקידים לזה ולזה ולזה, שטויות. ואחר כך יש שם חלק, יש שם שלוש שלך, חלק שני הוא נקרא הצוואה הפוליטית, והוא כותב שם, זה עיקר הצוואה שלו, הוא כותב ככה, זה שקר שאני או כל אדם אחר בגרמניה רצה מלחמה ב-1939, היא נרצתה ולוותה כאילו לבטא באופן בלעדי על ידי אותם המדינאים בינלאומיים שהיו ממוצע יהודי, או שעובד למען האינטרסים יהודיים. אחר כך הוא כותב שם עוד משהו, והוא אומר, בחרתי לא ליפול בלעדי אויב, לכן הוא מתאבד, כותב שם. למחזה החדש, המבוים על ידי היהודים, לשם שעשוע האמוני ההיסטריים שלהם. הוא מתאבד לא בגלל שהוא שם הפסיד וגם נזק, אלא כדי לא ליפול לידיים של יהודים. אתם מבינים מה האדם כותב? אתם מבינים? הם כבר שם מסכנים, הם נרדפים. לא, הוא מפחד ליפול בידיים של יהודים. אך מעל הכל אני מטיל על הנהגת האומה ועל הפקודיה את חובה לשמור בקפדנות על חוקי הגזע ולגלות התנגדות חסרת רחמים למרעיל העולמי של כל העמים היהדות הבינלאומית. אלו מילים אחרונות שהיטלר כתב בחיים שלו. זהו. זה הפעם האחרונה שהוא כתב משהו, מילים אחרונות שלו לפני שהוא מת, יהודים, יהדות העולמית. תבין שם, באותו זמן, ברלין מופצצת על ידי רוסים, שם ערים אחרות, שם מופצצים מאמריקאים, מאנגלים, וזה מלחמה, טנקים ברחובות ברלין, מלחמות. הוא לא מזכיר אותם במסמך הזה. מילה אחת בכל הצבא שלו, אין שום דבר, לא נגד בולשוויקים, קומוניסטים, אמריקאים, קפיטליסטים, אנגלים, כלום. האויב העיקרי שלו יהודים. למה? מה העניין פה? למה זה כך? אז אנחנו מנסים להבין מה השורש. השורש של הדבר הזה הוא בגלל שהוא הבין אז שכאן שאלה היא שאלה מאוד מאוד קריטית, מאוד יסודית. איך ייראה מין האנושי? האם מין האנושי זה יהיה מישהו שהוא חי על פי עשרת הדיברות, על פי מצפון, על פי חמלה, עזרה לאנשים, דאגה לבן אדם, זה האדם העתידי, אדם המוסרי, או שאדם מין האנושי צריך לראות אחרת. איך? כוחני, זק, אכזרי. זה כל הסיפור. הוא ידע שהוא מעצב עכשיו מין האנושי חדש. ומי שמפריע לו זה רק יהודים. כי יהודים נתנו עשרת הדיברות למין האנושי. יש סרטון אחד שהוא מראה את ה... לוקח את הציטוטים של היטלר, שאמר אותם בהזדמנויות שונות, בנאומים אחרים שלו, והם עשו מין כזה, כמו AI כזה, כמו לקחו נאומים אחרים של היטלר, ועשו את זה ביחד, כאילו הוא עכשיו אומר את הדברים הללו. אני לפני הרבה הרבה שנים הראיתי את הסרטון הזה, ולא ידעתי שזה בעצם סרטון מבושל, כאילו ערוך. אבל אני בדקתי אחר כך התוכן שהוא אומר, והתוכן הוא מדויק. הם פשוט עשו את זה כאילו הוא עכשיו אומר, באמת הוא אומר שם משהו אחר. אבל אני רוצה שחשוב, אני חושב שזה חשוב שאתם תבינו, תראו את הדבר הזה, איך הוא מדבר על זה. רגע, לא. למה הוא לא משמיע קולות?
I am grey man from a false vision called conscience and morality.
And that was Adolf Hitler.
Providence has ordained that I should be the greatest liberator of humanity.
משהו קפץ.
That was Adolf Hitler.
Providence has ordained that I should be the greatest liberator of humanity.
הנה, אתם רואים? Providence. Providence זה השגחה. הוא לא פעל מבחינה הגיונית בלבד. הוא ראה את עצמו כשליח של השגחה אלוהית, כמו God Betunes. אני משחרר את המין האנושי מהמבט המזויף על מצפון ועל המוסר. עשרת הדיברות איבדו את התוקף שלהם, והמצפון זה המצאה של יהודים.
It's a Jewish. It's a blemish. The heaviest blow which struck humanity was Christianity.
והבושה של מין האנושי זה הייתה נוצרות ובולשיביזם, שהמציאו אותם יהודים.
Bolshevism is Christianity's illegitimate child. Both are the inventions of the Jew. The struggle for world domination is between me and the Jews.
זהו, המשפט הזה אני חושב שהוא הכי חשוב. המאבק על שליטה עולמית זה ביני ובין היהודים. וזה, המשפט הזה מופיע בספר Mein Kampf. ממש ככה. ביני ובין היהודים. ועכשיו הביטוי הכי חזק.
All else is meaningless.
וכל השאר זה חסר משמעות. לא, אני כנציג של זה. זהו, עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אז מה קרה עם המלאק כשגרמניה הושמדה בעצם, ונאציזם הושמד? מה קרה למלאק? אז נכון, נשארו שם גרורות פה ושם, ועד היום יש כל מיני נאו-נאציזם וכו', אבל ככוח. לאן הוא עבר? הוא עבר למוסלמים, לפלסטינים. היטלר אישית נפגש עם חאג' אמין אל-חוסייני, מופתי של ירושלים, וממנה אותו להיות ארי של כבוד. נתן לו תואר ארי, שהוא גזע ארי, למרות שהוא משמים כאילו, כן? נתן לו תואר גזע של כבוד ארי, וממנה אותו להיות ממשיך דרכו בעולם. תסתכלו, אומר על זה, יש כאן 11, זאת אומרת, בלי, לא חשודים, כן, באהבת ישראל.
ללא ספק, האויב המר ביותר, בעל המשמעות הרבה ביותר, מהראשון, זה המופתי.
הם נפגשו, היו ביניהם, הייתה ביניהם שיחה מאוד קרובה, זה דבר מאוד נדיר אז להיפגש עם היטלר, כן? שמישהו בכלל לא מהמערכת. שיחה קרובה, הכל הכל, ואז הוא נותן לו תואר, כמו שאמרתי, ואז יש ביניהם קשר מאוד קרוב בין מופתי ובין הימלר, ראש אס-אס. והוא עובר הכשרה אצל אייכמן. כל זה כדי להעביר אחר כך את הרעיון המליקי, הוא לא קורא לזה המליקי, הוא קורא לזה בטח שם בכל מיני שמות אחרות, אבל בעצם מעביר את זה לערבים. תסתכלו. עם הימלר יש לו התכתבויות וקשר, ממש. כותבים אחד לשני.
Adolf Eichmann explained him how...
הנה, זה הימלר, עם מופתי. אס-אס.
...Nazis would solve the Jewish question.
והוא הולך עם מועל יד, אתם רואים? ...the Jews
around up and brought to the camps. He took an active part in the final solution. The Mufti was ready to plan the elimination of Jews in the Middle East. And we have it in writing.
מבצע אטלס, מבצע קומנדו מיוחד של הוואפן אס-אס, כלל למעשה תפיחה במבואות יריחו של חמישה צנחנים. המופתי בעצם היה משגר של הפעולה.
אתם ראיתם את התנועה הזאת שהוא עשה? רק שנייה. לא, אני קפצתי. אתם זוכרים את התנועה הזאת שהוא עשה ככה למישהו? זה היה סגנון כזה של כל הגרמנים.
המופתי רושם ביומן שלו שהגרנד אקציון יוצא לדרך לאמור הפעולה הגדולה.
טוב, זה סרט שלם, אתם אפשר להשיג אותו, נקרא מופתי. אז הכוח הזה של המליקיות עבר להם, הוא הדביק בזה את כל הפלסטינאים, והוא בעצם התחיל את התנועה הזאת פלסטינצית. והיום חיילים שלנו, כשמגיעים בעזה, נכנסים לבתים, פתאום הם מגלים לא רק ספר Mein Kampf של היטלר שם, בכמויות, אלא שהם לומדים את זה בבית ספר, וילדה צריכה לעשות שם כמו book report, כזה כמו דיווח, מה היא למדה מספר הזה בבית ספר, תסתכלו.
אנחנו סורקים ומחפשים את האמל"ח, את הנשקים, את הווסטים, את המטענים, את כל מה שהמתין לנו פה. יש רגע כזה שאנחנו מוצאים בו את הספר Mein Kampf בערבית עם עבודה.
עכשיו, כן, לא רק זה, אלא עכשיו תראו, כמו שאמרתי, זה לא, אלא הוא צריך להיות book report, שהם עושים על זה עבודה בבית ספר.
טייל book report כזה של הבת שלו, על הספר מיינקאמפ. ושנייה זה כשאנחנו מוצאים את הספר, חדד לי שזה לא, זה לא עוד מבצע, זה בין מלחמה בין כל מה שבא בעולם, מיינקאמפ בערבית, לבין כל מה שטוב, מה שאנחנו מייצגים בו.
זה הסיפור. כן, כן, כמו כל אלי, חיזבאללה, חמאס וכל זה, הם ממשיכים, מבחינה מטאפיזית, הם ממשיכים דרכם. עכשיו, אני רוצה שאתם תבינו, תבינים, כאילו, שאנשים בטעות לא מבינים במה אנחנו עוסקים, במה אנחנו נלחמים ומי זה, לא מבינים, חושבים שכן, הם פגעו בנו שם בעוטף עזה, בשמחת תורה, ואנחנו עכשיו נלך ונחסל, נעשה שם זה שלא יוכלו יותר לפגוע. אנשים פשוט לא מבינים. אומרים, אנחנו נלחמים פה על הבית, כדי שלא יהיה לנו טבח נוסף. לא מבינים מה עושים פה. אנחנו נלחמים מול עמלק. זה רוע עולמי. איך אני יודע את זה, מה שעכשיו אני אומר לכם? פשוט מאוד, תסתכלו, כל מלחמות בעולם הן מלחמות לוקליות. היום מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, על מה הם נלחמים? על שם חצי אי קרים, על דונצק ודונבאס וכמה שם כמה ערים, והם רוצים שם שזה יהיה שלהם, הם רוצים שזה להם, לא ייתנו, כן, ונהרגו שם מיליון איש במלחמה הזאת. או יש שם מלחמה בין ארמנים ואזרים שם, נקרא נגורני קרבח. נלחמים, נלחמים, על מה? חתיכת אדמה שם. פה זה לא. לא רוסים ולא אוקראינים לא מתכוונים להשתלט על העולם ולגרום ולהכריח כל העולם להיות כמוהם. פה... מי שיחידי שעושה את זה, זה נאצים, שרוצים להפוך את האדם לחיה שכזאת, למפלצת הזאת, וגם הערבים, מוסלמים, כוונה, ג'יהאד, וכל הכוחות הללו. מה הפירוש שהם עושים ג'יהאד? מה הם רוצים בג'יהאד? ג'יהאד זה להכריח בכוח, כל העולם להיות כמוהם. אבל מה זה להיות כמוהם? זה לא כזה, טוב, בסדר, שכולם יקבלו את הדת שלנו, כמו, כן, כמו שנוצרים פעם עשו את המסעות הצלב. הם רצו, גם רצו להשתלט על כל העולם, שכולם יהיו נוצרים. בסדר, אבל מה אתה רוצה כדי להיות נוצרים? בסדר, שאתה תאמין באל. לא, פה זה לא שאתה תאמין באל שלנו. פה אתה, מה שהם מנסים לעשות זה ש... זה ש... האדם יהיה כולו בצורת, לא באמונה אסלאם בלבד, אלא אורח חיים, הכל באסלאם. אתם יודעים שדאיש הרגו יותר מוסלמים מאשר לא מוסלמים. הרבה יותר. עיקר הקורבנות של דאיש זה מוסלמים, שלא יהיו מספיק טובים, שלא יהיו מספיק עם חיג'אב וכל העניין הזה שלהם. הם רוצים שכולם יהיו הזה, הכוח הקיצוני של אסלאם, של החמאס ושל חיזבאללה ואיראן, כל זה. אולי ניתן לכם עוד הצצה אחת קטנה, מה הם בעצם רוצים. הדגמה כזאת, כן? איך זה נראה מה שהם רוצים שיהיו כמוהם. לפני איזה 10 שנים, 5 שנים, משהו כזה, הייתה מלחמת אזרחים בתוך סוריה, בין כוחות של ג'וליאני, הזה שעכשיו שם, שהוא ניצח בעצם במלחמה הזאת, בזכותנו, ובין חיילים של אסד. כשהם נלחמים, ערבים מול ערבים. אלה של, של ג'וליאני אומרים לחיילים של אסד, אם אנחנו נתפוס אתכם, אנחנו נאכל אתכם, נאכל אתכם חיים. אנחנו נאכל את הלב שלכם. והנה הם תופסים קצין של צבא אסד. ועכשיו יש פה סרטון שהם בעצמם מצלמים, והם הפיצו את הסרטון הזה, לכל, מצלמים זה במצלמה, האיכות שם לא כך טובה, אז תסתכלו טוב, שבו הם באים לחייל הזה של הנהרג, והמנהיג שלהם חותך לו את החזה, מוציא משם לב, ואומר, אתם זוכרים מה שאמרנו לכם, שאנחנו נאכל אתכם? אז הנה, עכשיו אנחנו נאכל אתכם, ואומר לכל החיילים שלו, אגדיר, אגדיר, כן, ואנחנו כולם שם, אלו אקבר, אלו אקבר, והוא אפ, ואוכל לב שלו. אז מי ש הוא קצת, רגש שלו קצת קשה, והוא לא יכול לראות את הדברים זוועתיים, אז אל תסתכלו את זה עכשיו, אבל אני רוצה שאתם תראו את זה. אולי קניבליסטים, נכון? הנה, 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 תראה, זה לא דעות. הנה, הוציא את הלב. כן. אתם יודעים, על זה המלחמה שלנו. המלחמה שמין האנושי יהיה כמוהם, וזה מה שהם עושים כשהם כובשים את אירופה היום, והם מנצחים, מנצחים את העולם כולו. מי ילחם נגדם? אמריקה, שראש עיריית ניו יורק נבחר, זה אחד מהם, מנדני, הוא, זה התקווה. תבין, אין מי שילחם. ואם אנחנו לא נלחם איתם, הכוח הזה מתפשט בכל העולם, ואנחנו פה לא נלחמים על זה, אומר ככה וזה ככה, זה, על זה, על זה. זה מדובר על מין האנושי. זאת המלחמה, כשאנחנו אומרים מלחמה בעמלק מדור דור, לזה אנחנו מתכוונים. כן, מה אתה אומר?
כאילו, מה, זה המטרה שלו? כאילו, שלא יהיה מוסריות? כאילו, אין משהו מעבר? אין איזה...
לא, כאילו, הוא רוצה...
משהו שהוא רואה כזה המטרה שלי?
כן, הוא רוצה שהמטרה שלי זה שכולם יהיו כמוני. והכל יהיה בנוי על ה... זה, לזה הוא מתכוון שזה טוב. זה הטוב. שאדם יהיה חזק, והוא יהיה קובע, והחזק מנצח. הוא השתמש במונחים כאלה כמו דרוויניזם הסוציאלי, דרוויניזם החברתי, זאת אומרת שזה לא רק בטבע הדברים התרחשו שהחזק שורד, אלא גם בחברה יהיה ככה. מין אנושי יהיה חזק כזה. ואצלם, הכוח האסלאם הזה, הקיצוני. אתה יודע מה, אני חושש שיש לנו עוד ממש כמה דקות, אני רוצה להראות לכם עוד משהו, ואם יהיה לך שאלה, תשאל אותי בסוף, בסדר? אני חושב שישאר לנו זמן, אבל אני חושב שזה חשוב שאתם תראו פה עוד משהו. והשאלה עכשיו, האם הם עצמם יודעים שהם המליקים? זהו, אני רוצה להראות לכם פה משהו שלעניות דעתי הם ידעו שהם המליקים. נאצים, וגם ערבים, אבל אנחנו עכשיו מדבר על נאצים. נאצים ידעו שהם המליקים, שהם המלאק. יש על זה סיפור, סיפור שכזה, שבזמן, במשפט מירנברג, אתם זוכרים ודאי שתלו 10 מנהיגים של הנאצים, ודנו אותם 12 סך הכל אנשים, אחד ברח, מרטין בורמן והרמן הרינג, הוא התאבד, נשארו 10, ותלו אותם, בדרך כלל שם מוצאים אותם להורג בעירייה, אבל פה הם החליטו לתלות אותם, ואומרים שזה אסתר המלכה ביקשה שיתלו 10 בני המן, וזה עושים את הקשר בין זה וזה, אוקיי, זה דברים אמיתיים, חזקים, מעניינים, אבל אני פתאום, לפני הרבה שנים, קורא בעיתון, קורא שיש עיתון, שבעיתון הזה כתב אמריקאי, אומר על זה שהם, לא, לא, סליחה, בהתחלה אני שמעתי רק את הידיעה עצמה, היה שם אחד מהסרט הפושעים נאצים, קראו לו יוליוס שטרייכר. יוליוס שטרייכר היה שם רשע גדול, לא משנה. לפני שתלו אותו, שמו לו כבר את החבל הצוואר, ופתאום ברגע האחרון הוא צרח לכולם פורים 1946. נכון שזה מוזר? אני כששמעתי את זה אמרתי, בטח זה דתיים שם עושים קונצים ומספרים כאלה סיפורי סבתא, כן, הוא היה סרט בני אמן, והוא אמר על עצמו שהוא המלאק, והוא צעק פורים, שעכשיו תולים אותי בתור אחת זה ככה דתיים אומרים. ואמרתי למישהו שאני לא כך מאמין לסיפור הזה. אמרו לי, לא, זה סיפור היסטורי וזה זה. אמרתי, לא מאמין. אבל זה יהיה לי בשבילי אתגר. התחלתי לחפש. מצאתי שמישהו שם מצטט את הכתבה הזאת. אני לא אמנתי לכתבה הזאת. כאילו מישהו שמע. אז חיפשתי הכתבה הזאת במקור. וכשמצאתי אותה, אז מה ששכנע אותי, עד שגמרתי לקרוא, לא אמנתי, אבל כששמעתי שם את הקטע אחת, זה שכנע אותי שזה סיפור אמיתי. ואני רוצה להראות לכם את הכתבה הזאת. אצלכם זה נמצא במקור 4. זה התפרסם בעיתון שנקרא New York Daily News, באוקטובר כזה וכזה, שם שם הכתב... קינסברי סמית, והוא כותב שם, ג'וליוס טרייכר מת מלודרמטיק אפירנס בשעה 2 בלילה, והוא הגיע שם וזה, הוא צעק שם, היי היטלר, ואמר שהוא, אז הוא אומר, עכשיו אני הולך לאלוהים, ואז ברגע האחרון, פתאום כתוב ככה, עם המבט בוער של שנאה בעיניים שלו, שטרייכר הסתכל על כל האנשים שיושבים שם עם העדים וזה, ופתאום הוא צעק, פורים פסט 1946. זה הסיפור. עדיין אני הייתי בספק, עד שקראתי המשך. מה המשך כתוב שם? Purim is a Jewish holiday celebrated in September. מה? בדיוק. אם יהודי היה מביים את זה, מה הוא היה כותב? שזה היה במרץ, היה באדר. מי שיכול לכתוב את הדבר הזה, רק מישהו שהוא לא מבין, לא יודע, שהוא באמת אובייקטיבי, והוא כתב, זה ספטמבר. בסדר, כן, אבל אתם מבינים? ואחר כך אני שמעתי את הסיפור הזה מכתב BBC. אותו דבר, אותו עיקרון. תסתכלו.
שמשושב לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המה נטלו על העץ, עשרת בני המה נהרגו. מדוע אם כן מבקשת אסתר שמחר נטלו אותם? חסרים, בכל מקום שכתוב מלך, ולא נאמר מפורש שהמלך אחשוורוש, הרי מזמין על כושר עולם. הקדוש ברוך הוא. התברר כשאותו מחר, דיברה אסתר, מכוון לא לעשרת בני המן, אלא על מי שנים קדימה. 1945, גרמניה נכנעת, והשואה מסתיימת בפירתם של 6 מיליונים. עם תום המלחמה, החלו בגרמניה המשפטים הידועים בשם משפטי נירנברג, בהם נידונו גדולי פושעי הנאצים אשר נותרו בחיים. 11 מהם נידונו למוות במשפט צבאי. כמקובל, ההוצאה להורג נעשית בחידת ירי לעוד חיצי חשמלי, אך באופן מפתיע החליט בית הדין להוציא אותם להורג בתלייה. שעות ספורות לפני ביצוע גזר הדין, התחמק גרינג, המורשע 11 מהנדון, והתאבד. אסתר ביקשה 10 וקיבלה 10. באוקטובר 1946, 10 אשר המלחמה הנותרים נתקלו בזה אחרי, כשביניהם היה יוליוס שטרייכר, שהוגדר בפסק הדין כאויב היהודי מדבר אחת. וכך מלך החברות של רדיו CBS ליצירת ההוצאה להורג.
הנה, אתם רואים? זה הכתב.
מצויות 3 אותיות חריגות קטנות, היוצאות את המילה תש"ז, הלוא היא שנת 1946, שנת הוצאתם להורג של אותם 10 תושעי המלחמה הנאצים.
זהו. הדבר היחידי שאפשר להגיד זה שאי אפשר לעשות טוב בלי לעצור רשע. זאת אומרת, רק אז אפשר להגיד שאתה אוהב את האדם. אהבת האדם זה יכולת ללחם עם המלאק, עם רשע. ורק מי שמבין את כל הדבר הזה, רק הוא יכול לנצח את המלאק. נעצור.